הפסוק שמדבר על היום האחרון של פסח, הפסוק אומר כך: ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להוויה אלוקיך, לא תעשה מלאכה. אז פה אנחנו רואים שיש ביחס ליום האחרון של פסח, שזה היום השביעי, אז יש לנו ביטוי שמצד אחד יש לו דמיון בחגים אחרים, אבל דווקא באותם נקודות שאתה רואה דמיון לחג אחר, אז אתה בעצם גם שם לב לייחודיות ולשוני שמופיע בחג הזה של היום שביעי של פסח, שלא מופיע בחגים אחרים. מה ההבדל? מה הדמיון ומה השוני? אז הוא אומר, הנה מצינו ששלושה ימים טובים נקראים עצרת. מצאנו בתורה שיש שלושה חגים שהתורה קוראת להם עצרת. דרך כלל הפירוש המילה עצרת זה לעצור מלעשות מלאכה, לעצור. אז איפה, באיזה שלושה ימים טובים מצאנו את הביטוי עצרת? חג השבועות, זמן מתן תורה, התורה קוראת לו עצרת. ושמיני עצרת, היום האחרון של סוכות, הוא גם נקרא עצרת, שהוא זמן שמחת תורה. ואנחנו אצלנו פה מדברים על החג השלישי שקוראים לו עצרת, שזה שביעי של פסח. אבל הביטוי בתורה על שביעי של פסח, שלמרות שבשלושתם כתוב עצרת, יש לנו פה בשביעי של פסח משהו מאוד מיוחד, שאין לנו את זה בפעמיים הנוספות. מה מיוחד? וגדול מה שנאמר בשביעי של פסח יותר ממה שנאמר בכולן. במה מתבטא הגדלות? שנאמר בו להוויה אלוקיך. אצלנו בשביעי של פסח כתוב, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך. בחגים האחרים כתוב עצרת תהיה לכם, ואילו פה העצרת היא להוויה אלוקיך, ולא לכם, לא כתוב לכם, כבשאר יום טוב. זה לא לכם כמו בשאר יום טוב. שבשאר יום טוב אנחנו מכירים את לשון חז"ל שאומרים שיש בהם חציו להשם וחציו לכם. גם בחגים האחרים שכתוב לכם, אז חז"ל אומרים זה לא הפירוש שזה לגמרי לכם, צריך להיות שילוב, חציו לכם וחציו להשם. אבל איך התורה משתמשת כשהיא מדברת על היום האחרון של פסח, אז פה היא בחרה לכתוב כי אם כולו להשם, למרות שגם פה ההלכה היא אותו הדבר שחציו להשם וחציו לכם. אבל כשהתורה בוחרת איפה לכתוב את הלשון שעצרת היא לכם ואיפה לכתוב את הלשון שעצרת היא להשם, אז אם התורה בחרה לכתוב את הדגשה על המילה להשם דווקא ביום האחרון של פסח, זה אומר שפה מדובר בגילוי הרבה יותר גדול, והיא יום קריאת ים סוף. מדובר כאן על היום האחרון של פסח, שזה בעצם מה היה הנס שקרה באותו יום, הנס של קריאת ים סוף. והנס הזה של קריאת ים סוף, אומרים חז"ל, הוא גדולה הייתה ביזת הים. למרות שכאשר היהודים יצאו ממצרים, אז הם יצאו כל אחד עם הרבה ביזה, והביזה לא הייתה רק ביזה כספית, כי הם פשוט היו צריכים להיות עשירים, אלא בעיקר היה בזה פעולה רוחנית שהם הוציאו את הניצוצות האלוקיים שהיו תמונים בכל חפצי מצרים, והיהודים גאלו את עצמם וגאלו גם את הניצוצות ביציאה ממצרים. כשהגיעו לים, אומרים, מספרים לנו חז"ל, שגדולה הייתה ביזת הים, שהביזה שהייתה בים היא הייתה הרבה יותר גדולה מאשר כשמוצאים ממצרים. אז זה לא רק שמבחינה כמותית היה שם יותר כסף ויותר זהב ולקחו את זה משם, אלא זה אומר שגם מבחינה רוחנית הגאולה של הניצוצות שהאלוקיים שתמונים במצרים שנגלו ביום האחרון של פסח בקריאת ים סוף הם הרבה יותר מאשר נגלו ביציאה הקודמת, בתחילת היציאה. וגדולה הייתה ביזת הים שהוא עניין עלת ניצוצים. זאת אומרת שאנחנו מדברים על היום הזה האחרון של פסח, מדובר ביום של גילוי אלוקי מאוד מאוד גדול, שלכן מעוצמת הגילוי הצליחו לגול ולהוציא כאילו ניצוצות שאולי לפני כן לא הבחינו בהם ולא ראו שאפשר לגול אותם. או כמו שחז"ל אומרים, עוד ביטוי שגם מזה אנחנו רואים את גדלות היום, כתוב וראתה שפחה על הים חולי, כתוב ששפחה פשוטה כשהיא עברה בים סוף היא ראתה כזה גילוי אלוקי יותר ממה שגדול הנביאים יחזקאל ראה. למה? כי היה כאן באמת גילוי מאוד מאוד גדול. כולם הרי אמרו, זה כליוון, והוא דווקא במעמד הזה. או שיש לשון נוסף, שחזל מביאים, כחם על זרועותיו. הקדוש ברוך הוא כביכול, במעבר הזה של קריאת ים סוף, הרים אותנו בזרועות שלו, דיינו, רומם אותנו לגילוי גדול, כמשל התינוק שאינו יכול לראות למרחוק, והגביעו אביו לראות. אז מכל זה אנחנו רואים שביום האחרון של פסח, התורה אומרת עצרת להווי האלוקיך, התורה מדברת על ביזה שהייתה יותר מיציאת מצרים, מדברת על זה שאפילו השפחה ראתה יותר, הקדוש ברוך הוא מרומם אותנו, זה הגדלות המיוחדת של היום הזה האחרון. מה באמת מרומז ביום הזה, אז כפי שהוא יגיד מכאן, עד סוף המאמר הקצר הזה, שבעצם ביום הזה מרומז בעיקר גאולה עתידה. אמנם הייתה כבר התחלה של זה במצרים, ביציאת מצרים בקריאת ים סוף, אבל בעיקר מרומז כאן בתיאור הזה מה יהיה בגאולה עתידה. והנה כתיב, הרי כשמדובר בקריאת ים סוף, אנחנו אומרים בשירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קנית. כתוב בית פעמים עד יעבור. אומרים חזל, מה זה הפעמיים בית יעבור? למה מה כתוב עד יעבור פעמיים? הם עברו פעם אחת, מה זה פעמיים? פעם אחת זה המעבר שהיה בקריאת ים סוף, ויש מעבר נוסף שמדובר על העתיד לבוא. זה עוד, עד, עוד יעבור, עוד מעבר. דעיני לעתיד כתיב, גם לעתיד לבוא כתוב, שכמו שכשיצאו ממצרים היה קריאת הים, אז לעתיד לבוא קריאת הים, הרי זה לא רק הנס שהיה צריך לעבור את הים, בעיקר זה היה גילוי אלוקי שהתבטא במעבר הזה, אז בעצם אותו הדבר יש לנו גם כן לעתיד לבוא, הגאולה שיהיה לעתיד לבוא, גם שם אנחנו מוצאים את המושג הזה של הקריאה, רק לא קריאה של ים, מה יש לעתיד לבוא, דהנה לעתיד כתיב ויניף ידו על הנער בעיים רוחו ויקאו לשבעה נחלים והדריך בנהלים. הפסוק הנביא שאומר שלעתיד לבוא גם יהיה עוד פעם קריאה, רק לא קריאה של הים, קריאה של הנהר. ועוד הבדל, לא קריאה ליוד בית חלקים, כמו שהיה במצרים שיצאו דרך 12 שבילים בים. פה כתוב ויקאו לכמה? לשבעה נחלים. מה הטעם ההבדל? הוא כתיב בתרי, מה אומר אחר כך הפסוק? עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. זאת אומרת, הנביא מדבר על כך שלעתיד לבוא יהיה כזה גילוי גדול, ואז אנחנו נסתכל אחורה ונגיד כל הסבל שהיה, כל הצרות שהיו, כל מה שאמרנו, זה הכל בעצם נגיד לקדוש ברוך הוא, תודה, עודך השם, נודה לו, כי ענפת בי, אנחנו נבין איך שכל זה בעצם היה הכנה לעוצמה כזו שעומדת להתגלות דווקא לעתיד לבוא. הוא כתיב, כי ימי צאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. כמו שיצאו ממצרים, אז ככה לעתיד לבוא יהיה, אבל זה יהיה באופן של נפלאות. דהיינו, כל מה שהיה ביציאת מצרים עם כל העוצמה, זה לא מתקרב למה שיהיה לעתיד לבוא, שזה יהיה נפלאות אפילו יחסית למה שהיה במצרים. אז הוא מפרט קצת, דהיינו. כמו שעברו בני ישראל בעלותם ממצרים את מי ים סוף. מה זה מי ים סוף? שהוא בחינת סופה דקול דרגן. הם הגיעו עד סוף, מלשון סוף. עד סוף כל המדרגות והכל נפתח להם. לא הייתה מדרגה, לא היה שלב שלא היה מבחינתם גלוי. הכל התגלה. אז כן לעתיד לבוא, אותו דבר לעתיד לבוא, כשמשיח יבוא, הנביא אומר יעברו את הנהר. מה זה יעברו את הנער? אז הוא הולך להסביר מה זה הנער, שאנחנו נעבור את הנער. למה הכוונה? להיות מבחינת עבר הנער. כשנעבור את הנער, אז אנחנו בעצם נהיה מעבר לנער. מה זה מעבר לנער? כמו שכתוב, הפסוק אומר, בעבר הנער ישבו אבותיכם מעולם. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הם באים מדרגה כזו שהם מעבר לנער. ואנחנו לעתיד לבוא נגיע לדרגה הזו של מעבר לנהר, והוא יקשר את זה, לכן הנחל הזה, הנהר הזה, הוא נקרא דווקא לשיבה, כדי לרמז על אבותינו, שזה שלושה אבות וארבעה אמהות וביחד שיבה, כי אנחנו צריכים להגיע לדרגה הזו של מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. והוא, מה זה הנהר הזה? הנהר, עליו הרי נאמר, הנהר יוצא מעדן. וידוע שעדן הוא בחינת חוכמה. חוכמה נקרא עדן. וזהו חכם הרואה את הנולד מבחינת ראייה. עדן זה דרגה הכי גבוהה, שזה חוכמה, ועל חוכמה נאמר, ראייה. מה יוצא מעדן? נהר יוצא מעדן. מה יוצא מחוכמה? כשאני יש לו הברקה של חוכמה, מה יוצא מחוכמה? מה, בינה? הבינה יוצאת מהחוכמה. אז אם החוכמה זה ראייה, אז מה זה העדן, הנהר שיוצא מעדן, שזה בינה? בינה נקראת שמיעה. ונהר יוצא מעדן הוא בחינת בינה, שהוא בחינת שמיעה. למה? כי בחוכמה יש לך את ההערה שמבריק לך כל העניין. שמבריק לך כל העניין, אתה לא מבין עדיין על מה מדובר, אתה רק רואה בעיני רוחך את כל הרעיון, אבל זה צריך עדיין בגרעין, ברעיון. כשאחר כך אתה מצליח להוריד, להוציא מהעדן הזה נהר, נהר, הרי העדן זה כמו הטפטופים של המעיין, זה רק טיפות. כשיוצא מזה נהר וזה מתרחב, אז אתה מתחיל להפנים כל פרט ופרט, ואז אתה מתחיל לשמוע את הפרט הזה, את הפרט הזה, את הפרט הזה. אז החוכמה, העדן, זה ראייה. והנהר שיוצא מעדן, המרחב, זה נקרא בינה, וזה נקרא שמיעה והבנה. בהתבוננות בגדולתו התברך, כי עדן זה כמו המעיין. והנהר יוצא מעדן. ים סוף נגזר ליודבט גזרים. למה ים סוף נגזר ליודבט גזרים? למניין שבטי בני ישראל? כי דכתיב לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. בכדי שכל שבט ושבט במסילתו יחבר. כל אחד לפעום שיעור הדילי. מה זה אומר? שבקריאת ים סוף זה יחסית לעתיד לבוא, זה מוגבל. כי שם נותנים כל אחד לפי היכולת שלך. אז לפי היכולת שלך זה מדוד. מה יהיה לעתיד לבוא? ולעתיד בעיקר הוא לשבעה נחלים. מה זה השבעה נחלים? כנגד בחינת שבעה רואים, שזה ג' אבות וד' אמהות. אז מה זה אומר? שלא נותנים לך את זה לפי המינון שלך הקטן. תקבל את זה לפי האבות, לפי האמהות, שזה המקור, זה הרבה הרבה יותר רחב, הרבה יותר הרבה יותר גבוה. והנה, אתה, בזמן דה עכשיו, בזמן זה עכשיו, זה כולל גם מה שהיה ביציאת מצרים, לא נתגלה בחינת עבר הנער הללו. העבר הנער הזה לא התגלה, לכן היה אומנם קריאת ים סוף, ועברו ב-12 גזרים, אבל זה היה לכל חלף ומשורה דילי, אבל מעבר הנער ישבו אבותיכם, הגילוי הזה לא התגלה עדיין, עכשיו הכוונה היא עד לעתיד לבוא. אבל לעתיד לבוא כתיב, מה יהיה לעתיד לבוא, אנחנו נקבל את הגילוי הזה, ולכן נאמר, כי מי יצאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות, ערינו בחינת ראייה כנת. וזהו, זה מה שהפסוק שהביא קודם, אותך השם כי ענפת. אנחנו נבין שכל השנים של הגלות עם כל הקשיים, זה חלק מהתהליך שמזכך את הנפשות ואת הגופים, שנהיה כלים לגילוי הזה של בעבר הנער, ישבו אבותיכם. אם עוברים את התהליך של הזיכוך, נהיה כלים, אבל כל זמן שלא הגענו לאור ולא מבינים למה צריך את כל הזיכוך הזה, אנחנו לא יכולים להגיד אותך על כענף תבי, אבל זה נוכל להגיד רק אז. דהיינו, איסורים, קושי השיעבוד, פרנסה, כל הדברים האלה שזה אדם מרגיש כרגע דוחק בדברים האלה, אבל כשיגיע הגילוי ונבין שכל הדוחק הזה היה חלק מהשפשוף לקבל את האור, אז נגיד אותך השם, ולכן ישוב הפך ותנחמני. ישוב הפך, דהיינו כבר לא יהיה יותר כעס שגורם לכל הקשיים הללו, תנחמני, שעל ידי שסבלנו העוני והדוחק, נזכה לבחינת התגלות, בחינת בעבר הנער. העוני והדוחק הזה מכין אותנו לקבל את הגילוי של מעבר הנער. עכשיו הוא אומר, בוא נחזור לפסוק שאיתו פתחנו את המאמר, ונראה איך שכל זה מרומז בפסוק. הפסוק הזה מדבר על קריאת ים סוף, נכון? כתוב ששת ימים תאכל מצות. ביום השביעי עצרת לבוא אלוקיך, לא תעשה מלאכה. אז הוא אומר, אחד מהדיוקים כאן, שא' לא כתוב כאן על אכילת מצות ביום השביעי, נכון? כתוב ששת ימים תאכל מצות, על יום השביעי לא מוזכר מצות. ב' ביום השביעי כתוב שזה עצרת, לא כתוב עצרת לכם, אלא כתוב עצרת השם אלוקיך. ג' לא כתוב לא תעשה מלאכה שקשורה מלאכת חול, שמזה למדים שמלאכת אוכל נפש מותר לעשות. כאן הלשון כאילו, לא תעשה מלאכה, דיינו, בכלל שום דבר. אז למרות שלמדים חג מחג ויודעים מבחינה הלכתית מה מותר ומה אסור, אבל בכל אופן התורה בחרה דווקא ביום הזה של פסח, ביום האחרון, לכתוב ביטויים הרבה יותר עוצמתיים אשר היא כתבה בחגים אחרים. מדוע? וזהו ששת ימים תאכל מצות, ולא זין ימים. לא כתוב שבעה ימים, כתוב רק ששת. כי הפסוק הזה נאמר על העתיד. הפסוק הזה מרמז על הגילוי שיהיה, על השבעה, הקעה בשבעה נחלים. שיום השביעי יהיה עצרת להווי אלוקיך. נהיה לגמרי קשורים להווי אלוקיך. זה בחינת עבר הנהר היוצא מעדן, ואז כתוב שאין בו לא אכילה. לעתיד לבוא כתוב יושבים ונהנים, אין בו לא אכילה ולא שתייה. אז לא כתוב תאכל, התאכל כתוב על הששת ימים. על השביעי לא כתוב תאכל, כי זה יגיע לדרגה כזו גבוהה, שלא שייך עניין של אכילה. בדיוק, אחרי משיח. בדיוק, נכון? מתי שזה לא יהיה, זה יהיה בעצם הגילוי שהתחיל משם, ודאי. ולכן לא יהיה בו אכילת מצה, לחם עוני. לכן לא, כי זה לא יהיה לכם עוני, זה יהיה רחבות הכי גדולה. ולכן כתיב לא תעשה מלאכה סתם, ולא מלאכת עבודה, לא כתוב לא תעשה מלאכת עבודה, כי תכתיב בשאר ימים טובים, בשאר החגים התורה אומרת לא תעשה מלאכת עבודה, פה כתוב לא תעשה מלאכה. כי בחגים האחרים שכתוב לא תעשה מלאכת עבודה, מה אני מבין? שהותרה בהם אוכל נפש, שעבודה של אוכל נפש מותר לעשות. אבל ביום השביעי הנעל, אבל פה כשמדובר על שביעי של פסח, שמרמז על כמו שאמרנו, עד יעבור עמך, עד יעבור. מרמז גם על הגאולה העתידה, לעתיד לבוא. לא תעשה מלאכה סתם. אז אם כתוב לא תעשה מלאכה, לא כתוב איזה, מה אתה מבין? אפילו מלאכת אוכל נפש נמי במשמע. למה? לפי שאין בו אכילה וכו' כנל, כי לעתיד לבוא זה זמן, אתה לא צריך לעשות מלאכה, אתה לא צריך בכלל להתעסק עם הגשמיות, אין גשמיות, אין חומריות, הכל באלוקות, אז אין אכילה ואין מלאכה, זה הרמז. והנה, גם שבלילות ראשונות של פסח נתגלה בחינת מוכין דגדלות כידוע. צד, אנחנו כל כך מרוממים את היום האחרון של פסח. הרי כתוב בספרים שביום הראשון של פסח גם היה גילוי עוצמתי, שהקדוש ברוך הוא התגלה, זה היה אחרי מכת בכורות, היה גילוי אלוקי כזה גדול. אז הוא אומר, הגילוי הגדול שהיה, מה שהוא מסיים, שהגילוי הגדול שהיה בפסח ביום הראשון, זה היה גילוי של הפזק ונעלם. כדי לקבל את זה לאט לאט. אבל העתיד לבוא זה יהיה גילוי שישאר לנצח. זה הסיום. ראה גם שבלילות הראשונות של פסח נתגלה בחינת מוכין דגדלות, כידוע, רק שזה היה לפי שעה, מבחינת דילוג. הקדוש ברוך הוא כתוב, הוא פסח השם על הפתח. מה זה פסח? דילג. מה זה דילוג? שלא כדרך הטבע. העולם לא היה כלי לכזה גילוי. ולכן, בגלל זה שהגילוי של הימים הראשונים היה בדרך דילוג, צריך להיות ספירת העומר אחר בחינת התגלות הנעל. אז מתחיל ספירת העומר, היום יום אחד, ספירת העומר מתחיל מיד לאחורת פסח. מה זה עניין ספירת העומר? היינו כדי להמשיך במעט מעט הגרשנו, כדי להוריד לפרוטות את הגילוי הגדול, לאט לאט. ולמשל, כמו אחד שנתן מתנה לחברו כיס מלא זהובים, שמתחילה מקבל המתנה בפעם אחת בכלל. אבל ואחרי זה הוא סופר, הוא מונע זהובים, מעט מעט בפרט, זאת אומרת, קיבל כיס גדול, עכשיו בוא נראה כמה, אתה לוקח כל פרוטה בפני עצמה, זה היה הגילוי של היום הראשון של פסח, אז היה גילוי גדול, אחר כך מתחילים לספור לאט לאט ספירת העומר, אבל הגילוי שמרומז ביום האחרון של פסח, ביום השביעי, עצרת, זה מרמז בעיקר, לא על מה שהיה אז, ביציאת מצרים, זה מרמז בעיקר על עד יעבור השני, שזה יהיה לעתיד לבוא, הגילוי הגדול שיהיה לעתיד לבוא, זה בעצם הרמז הנפלא פה בעניין.